וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת פקודי. על הפסוק, ויקח ויתן את העדות אל הארון, מפרש רשי, העדות, הלוחות. והנה נאמר במדרש בשמות רבה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה המשכן, בא ואמר לבצלאל, אמר לו, מהו המשכן הזה? אמר לו שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוכו ומלמד לישראל תורה. אמר לו בצלאל, והיכן התורה נתונה? אמר לו, בארון. לכאורה תמוע, הרי ידועים דברי הרמב"ן שעיקר החפץ במשכן מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון. השראת השכינה הייתה בעיקר בארון. ואם כן, מדוע נאמר במדרש שהארון הוא בשביל התורה ולא בשביל השראת השכינה? ויש לומר שזה גופה מרמז המדרש, שהשראת השכינה באופן הכי נעלה היא דווקא על ידי התורה. והנה השראת השכינה בבני ישראל היא על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. והחילוק ביניהם הוא כך, בקיום המצוות מקיים האדם את רצון הקדוש ברוך הוא, אבל האדם והמצווה אינם מתאחדים. לדוגמה, יד העוסקת בנטילת לולב, הנה אף שביד זו קיים את רצון הקדוש ברוך הוא, מכל מקום אין היד עצמה מתאחדת עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה שאין כן בלימוד התורה, מכיוון שאורייתא וקודש הבריך הוא כול אחד, הנה בהבנת דבר תורה על ידי שחוכמת השם בקרבו, שורה הקדוש ברוך הוא בעצמו בשכלו של האדם, ונמצא ששכל האדם בעצמו מאוחד עם הקדוש ברוך הוא.
Oh,
בלבבי משכן אבנה. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי ג' אדר ב' תשפ"ד, 13 במרץ 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, כותרת פוליטית. גדעון סער מפרק את המחנה הממלכתי, כלומר נוטש את השותפות עם בני גנץ ויוצא לדרך משלו. יש לכם כוח להתחיל את הבוקר עם פוליטיקה ועם ההשלכות ועם הסקרים. אני חושב, אני פחות מתחבר לעניין. מה גם שהסקרים לא כל כך רלוונטיים, כי יהיו פה כל כך הרבה מפעד הבחירות, שהם בעזרת השם יהיו עוד הרבה זמן, יהיו פה כל כך הרבה מפלגות כאלה של גדעון סער, ושל אנשים חדשים, ואנשים שמתחפשים לחדשים, ועוד ארוכה הדרך. אז אני ברשותכם פותח ביעל ביננפלד, שכותבת כך: כל ילד בגן יודע שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ורבי נחמן הגדיל לעשות והוסיף לנו עוד 11 חודשים של שמחה באמירה המפורסמת שלו: מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כמה נחשקת היא השמחה, בטח בימים אלה. אם נקפוץ רגע בזמן, מדי שנה בשמיני עצרת שמחת תורה, כשהיינו עם סבא, וכשהיא כותבת על סבא, אז סבא שלה, או ליתר דיוק של בעלה, זה הרב דרוקמן, אז הוא היה מקפיד לשיר מכל הלב, ממש בשמחה יתרה, לא מצווה גדולה להיות בשמחה, אלא שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. ואם נודה על האמת, ונהפוך הוא הזה במילים, מבטא אמת גדולה שהופכת את השמחה להרבה יותר נגישה ומחוברת פנימה לאמת בלתי תלויה. והיא מסבירה את הקביעה הזאת. יהודי צריך להיות שמח קודם כל שהוא יהודי. לשמוח שהוא חלק מעם שלם, שהייעוד שלו להביא לעולם כולו את השלום והטוב האמיתיים. והרי אין טוב אלא תורה. יהודי שמח כאשר הוא מבין שהוא שייך לנצח, וכנגד לעג הגויים, וכנגד כל הקשיים, מתגלגל הצחוק של נצח ישראל, אמת גדולה שנכתבה לדורות. אימפריות שלמות קמו עלינו, המנים כאלה ואחרים, אבל נצח ישראל גובר על ההמנים שבכל הדורות. עלינו לגדל דור של סקופי קומה, שיודעים שחושך לא מגרשים במקלות, אלא על ידי הוספת אור וטוב, שלא קוראים בפני המנים למיניהם, ואשר ליבם בוטח ופיהם משמיע אמת, אמת נצחית, כמו אותם ילדים בדור של מרדכי ואסתר. אתם זוכרים שמרדכי מבקש מהם שיפסקו את פסוקם, כלומר מנסה להבין את, את הרוח, מה הם לומדים בימים קשים אלה של, של גזירת המן. ואז הם אומרים לו, אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. וכותבת יעל ביננפלד שאנחנו בדור שלנו צריכים לגדל דור כזה צעיר של ילדים שמשמיעים את הקריאה הנצחית הזאת, אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. אז שנזכה לחפש בכל רגע נתון כיצד נוכל להוסיף טוב ואור ולהתמלא מתוך כך בשמחה גדולה, כפי שנהג סבא הרב דרוקמן לומר, הכיף שלי זה לעשות טוב לעם ישראל, כלומר להיות במצווה תמיד, כמו שהוא שר, שוב, שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. אז שנזכה שבחודש הזה ישלטו היהודים הם הבסוניהם, ותהיה לנו ולכל ישראל אורה ושמחה וססון ועיקר. אז אני מקווה שפתחתי בזה ולא בפרשנויות פוליטיות על ההשלכות של הפרישה של גדעון סער והמפלגה של גנץ ואיזנקוט. טוב, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, 7:17, אחריה התוועדות בוקר לחודש אדר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי 7:22, בוקר טוב, ערב, שבת שלום, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, שנזכה לכל הניסים של חודש אדר ב'. ראיתי בספרי חסידות ש12 חודשים זה הטבע, 12 מזלות, החודש ה-13 זה מעל הטבע. בתקווה שיהיה לנו פורים משופר.
אמן.
עבר לכל מה שהכרנו. אני רוצה לדבר איתך ידידיה על הזכות שיש לכל אחד מאיתנו לפעמים להיות שליח ההשגחה ברגע מיוחד, להביא ברכה ליהודי שמולו או לכל אדם אחר. לעתים אנחנו אומרים, יש כל כך הרבה אנשים שסביבנו, מה אני יכול לעשות? מספרים על הרבי מצאנז, הרבי מקלויז'נבורג, שבשנה אחת ב... שבת זכור, בסעודה שלישית, הוא ככה יריך בשולחנו, הוא אמר, איש יהודי היה בשושן הבירה, ואמרו במדרש, אל תקרא יהודי, אלא יחידי. איש יחידי היה בשושן הבירה.
וואו.
אז הרבי נתן רשימה של מאורעות היסטוריים, שבכל מיני תקופות בהיסטוריה, אדם אחד הציל את כל התקופה. מספרים שהרמב״ם הגיע למצרים, הוא מצא שם בורות מדהימה ביהדות, וממש העמיד את הדת על תילה. מסופר על רבי שמשון רפאל הירש, שהיה חילון גבוה מאוד בקהילה בפרנקפורט, 11 משפחות שומרי שבת נותרו שם, מקהילה גדולה מאוד ומפוארת, והוא עשה מהפכה לטובה, וככה רבי הזכיר עוד ועוד שמות במהלך ההיסטוריה. אני חוזר על מילותיו הראשונות של איש יהודי היה בשושן הבירה, ואמרו במדרש, אל תקרא יהודי אלא יחידי. שלראות את עצמנו לעתים כיחידים, כשליחי ההשגחה, לא במובן של האגו, לא במובן של גאווה יתרה, אלא שיש משהו שאני יכול לראות, משהו שאני יכול לשים לב, יכול להיות חיוך למישהו, מילה טובה. וכאן מגיע הסיפור, יש סיפורים שם בלי שם וכתובת, ויש סיפורים עם שם וכתובת. אתה יודע שלכל אחת מהאפשרויות יש יתרון וחיסרון. היא סיפור בלי שם וכתובת, אמנם אין לך דרך לברר, אבל הוא נשאר כמו ששמעת אותו. אם יש לו שם וכתובת, אז כן. אתה מברר, אתה מוצא אילו שינויים.
כן.
אז את זה סיפר לי בליל שבת האחרון, חבר מהיישוב בשילו, אהרון מסה, חסיד ברסלב, הוא מתפרנס הוא תקליטה, בי-ג'יי.
כן.
הם מזמינים אותו למיני אירועים, יש לו שם טוב בתחום הזה. הסיפור לי שהזמינו אותו לתקלט בבר מצווה בראש העין, הוא תכנן לקום מוקדם בשביל להתבודד, שאנשים שהתבודדות נורא חשובה להם בסדר יום שלהם, ובשביל שזה לא ילך לאיבוד, אז כבר מראש מתכננים מתי אפשר להכניס את זה לפני תחילת המחויבויות, כי אחרי זה כבר הרבה יותר מורכב. וזכה לא לקום, בטח נתקלת, אולי אתה ברדיו מרגיש יותר אחריות.
לי אין בחירה, אתה מבין, זה לא חוכמה.
כן. נכון, אבל אתה יכול להבין את זה מסיטואציות אחרות בחיים, או מאילו שאתה בקשר איתם.
כן.
עושים תכניות טובות, אנחנו קמים מאוחר, ואז יש ממש אשמה והתבאסות, ורצינו בכל זאת שהיום יתחיל טוב, אבל בכל זאת המציאות היא יותר חזקה, והוא הולך לעבודה, ומסיים את התקלוט בראש העין, בבר מצווה. ומגלה שבראש העין יש יער קטן ליד כביש מספר 5. אם תזדמן לאזור ולא התבודדת באותו יום, אז תזכור את הנונצדיק שאמרתי לך.
רשמתי לך.
הוא נכנס להתבודד, ומסיים, וככה יושב ככה כמה דקות באוטו ליישב דעתו לפני שהוא ממשיך בדרכו, ומישהו דופק לו בחלון, פותח את החלון. הבן אדם אומר, תשמע, אני פה נמצא, באתי עם חבר, הבן אדם מיואש, הבן אדם נחוש לשלוח יד בנפשו.
וואו.
אולי אתה רוצה לנסות להגיד לו כמה מילים, כנראה ראה מדבקות של ברסלב על האוטו, אז הוא ככה פנה אליו.
ראה בו כתובת.
כן, ראה בו כתובת, אז הוא יוצא מהרכב, אתה יודע, במקרה כזה כל אחד מאיתנו שיגידו לו את זה, מה אתה יכול לומר. אמנם יש סייעתא דשמיא שמגיעה באותו רגע באופן ישיר למי שליבו פתוח, אז הוא ניגש שם לרכב, הוא רואה יושב שם אדם ממש עם פנים נפולות, מבע אטום, הוא פותח את הדלת ואומר לו, אחי, אפשר לתת לך חיבוק? והוא נענה, הוא קם, יוצא החוצה, ונענה לחיבוק חם של יהודי, של חסיד שנותן לו, והאדם המיואש הזה מתחיל לבכות. אתה יודע שבמצבי קיצון מבחינה נפשית, הבכי זה סימן טוב, זה כמו איזה סדק בתוך החומה האטומה. הוא מתחיל לבכות, ואז החבר שהביא אותו וניסה לדבר על ליבו ושום דבר לא הצליח, גם הוא התחיל לבכות. אז אומר לי אהרון מסה שסיפר לי את הסיפור, גם אני התחלתי לבכות. ככה עובדים שלושה יהודים ביער ובוכים. אחרי זה הוא גם אמר לו עוד כמה מילים טובות, מילים של אמונה, והם המשיכו בדרכם. זה לא אומר שכל ההתמודדות נפטרה ברגע אחד, אבל היה שם אלומת אור ברגע הקריטי. הם יצאו מעודדים. ואחרי זה הוא אומר לי, אני עוד מעט אגיד לך מה המסר שהוא לקח מזה. חשבתי על זה, על הסיפור הזה, שאנחנו איש יחידי, איש יהודי היה בשושן הבירה, איש יחידי, יש איזה רגע מתאים שבו יש לך הזדמנות לתת מילה טובה או לתת חיבוק. חשבתי על כך שעל המילים והיא ידיו אמונה, עוד מעט פרשת זכור יזכירו את זה. אז ידיו אמונה, זה הכוונה היא פורסות בתפילה, אבל כדאי לדעת שהאמונה שלנו היא באה לידי ביטוי בידיים, אדם מאמין. כשהוא נותן חיבוק למישהו, אז האמונה עוברת גם בידיים. ימים עליה השלום אמרה פעם משפט, הידיים מבורכות מאותה מחשבה שממלאה אותם. זאת אומרת, כשאתה במחשבה טובה, אז הכתיבה שלך מושפעת מהידיים, הבישולים, אפילו היום בקטע של יום רביעי בפרשת פקודי רש"י אומר לבני ישראל אחרי שהם סיימו את כל עבודת המשכן יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אולי המשפט הזה מוכר לך, אבל פה אתה שמעת את המילה שניסיתי להדגיש. ידיים.
ידיכם, כן.
ידיכם, בדיוק. אז הידיים מבורכות. הידיים הם ידי אמונה. אגב, זה גם הפסוק שרבי נחמן מזכיר אותו הכי הרבה פעמים בליקוטי מוהר"ן. 14 פעמים, והיא ידיו אמונה. עם הידיים אפשר לפרוס אותם כלפי מעלה ולהתפלל. כתוב על שלמה המלך, שבחנוכת בית המקדש הוא פורס את ידיו על השמיים. אגב, ההפטרה של הפרשה מספרת את חנוכת בית המקדש על ידי שלמה המלך. היא מסתיימת בפסוק כ"א בפרק כלשהו, ופסוק כ"ב כתוב ויפרוס כפיו השמיים. טוב, זה היה כמה מילים לדבר על הידיים שלנו שהן יכולות להיות נשואות בתפילה, והידיים שלנו יכולות לכתוב טוב טוב מלא אמונה באחד מ... למגזינים, וידיים שלנו יכולות להיות מלאות אמונה ולהכין אוכל טעים באהבה לבני הבית, וידיים יכולות להיות מלאות אמונה ולתת חיבוק, זאת אומרת זה החידוש, והיא ידיו אמונה שיכול להתבטא גם בחידוש, גם בחיבוק, חיבוק. אבל יצא לי גם בחידוש שיהיה, תהיה לברכה. זאת אומרת אפשר אפילו להגיד כל פעם שאנחנו רואים לתת חיבוק לילדים, להגיד והיא ידיו אמונה, להעביר להם דרך הידיים את כל הדעת של האמונה. עכשיו, בצל נחתום, שאלתי אותו, אז הוא אומר לי, אתה יודע, מיכי, מה המסר שלקחתי מזה? כי זה בכלל אפשר לעשות שיחה טובה, כל אחד מה הוא שומע מהסיפור הזה, אומר. אומר לי, אל תתבאס אם סדר היום משתבש, תן אמון בהשגחה. כמובן, לא לעשות אידיאולוגיה מזה שאתה מאחר, לא לחום כל יום בחום להגיד, יהיו השגחות. אבל כשמשהו קורה בניגוד לרצונך, בניגוד לתכנון, תן אמון בהשגחת הבורא יתברך, ותאמר לעצמך, הנני, אני פתוח לברכה שתגיע גם מה שנראה כשיבוש, ועל זה נאמר, יש עניין שנשתבש הכל לטובה. לחיים, לחיים.
לחיים, וואו, יפה, תודה רבה מיכי על כל ה... על הסיפור והסוף והחיבוק והידע ואמונה, ולא תכננתי, כיוון שאתה מדבר על הפרשה, לא תכננתי לצטט את זה פה בהתוועדות, אבל אם כבר הזכרת את הקרוש של היום, אז בקרוש של יום ראשון, הפרשה נפתחת באלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז אם, קראתי רשי, עוד מעט אני אגיד מה הוא כותב, אבל אם תשאל אותי לפני הרשי הזה, מה זה משכן העדות? לא יודע מה זה עדות, לוחות הברית, כאילו לא, כשקראתי את הרשי, די הופתעתי לגלות את הפירוש שלו כך, משכן העדות, עדות לישראל, על מה העדות? שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי ישרה שכינתו ביניהם. כלומר, שאנחנו מדברים על המקום החשוב ביותר, כן, בית המקדש לימים, אבל זה התחיל במשכן, משכן העדות, אז מה זה המילה העדות? עדות לזה שאפשר לתקן ולחזור בתשובה. בעצם זה המשמעות וואו. של זה. זאת העדות, משם הכל מתחיל.
נשמע שבהתוועדות כזו לומר שהכל אפשר לתקן ושמשם הכל מתחיל, רק בשביל זה היה כדאי לקום הבוקר להתוועד בצוותא.
אז זהו, זה מה שאני לוקח ממש מהרש"י הראשון של הפרשה. טוב, יש לנו שיר. תראה, תוך כדי ההתוועדות שלנו, החלפתי כבר כמה שירים, אבל כולם היו של ביני לנדאו. כולם. כי אני עדיין תחת הרושם של, לא יודע, קראו לזה הופעה מבחינתי ומבחינת הקהל שהיה שם, זאת הייתה ממש עצרת תפילה. עצרת תפילה אתמול בתיאטרון ירושלים. כמעט 3 שעות של תפילה, של אמונה, של ביני לנדאו. באמת, לפעמים אני מרחם על מי שלא מכיר את המוזיקה שלו. אתה יודע, יש אי אלו תינוקות שנשבו שעדיין לא גילו את האור. אבל השיר, אני מקווה שאני לא נשמע מתנסה, להפך, זה אני מגיע ממקום, אבל השיר שנשמע מחבר אותנו לתחילת ההתוועדות, דיברת על איש יחידי, היה בשושן הבירה על מרדכי, כן. הייתה שם גם אישה יחידה, וגם לה היה תפקיד היסטורי, וזאת אסתר המלכה, וביני לנדאו הלחין את המילים שלה, והפך את זה לטקסט אישי ולאומי, בקיצור, ביני לנדאו, והוא מתחיל באתי לפניך אחרקות ידיי, באתי לפניך עם כל חסרונותיי, באתי לפניך למרות כל פחדיי, וכאשר עבדתי, עבדתי, והפזמון הוא מתוך מגילת אסתר, תגידי מה שאלתך, תגידי מה בקשתך, תגידי מה שאלתך ויינתן לך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר אמצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. בקיצור, מי אסתר המלכה ועד כל אחד ואחת מאיתנו, במקום שהוא נמצא עם הרגליים הכושלות, לפני המלך ששואל מה שאלתך ומה בקשתך וינתן לך.
וואי, איזה בחירה יפה. לחיים. גם אם לא היינו אתמול בתיאטרון ירושלים, תודה שאתה מגיע לנו מהרשימו.
אז הנה, בהחלט, זה טעימה. בוקר טוב, להתראות לחיים לחיים.
כל הישיבות.
באתי לפניך אחרי קוד ידיי, באתי לפניך עם כל חסרונותיי, באתי לפניך למרות כל פחדיי, וכאשר עבדתי, עבדתי. באתי לפניך כושלות רגליי, באתי לפניך עם כל עוונותיי, באתי לפניך למרות חולשותיי, וכאשר עבדתי, עבדתי. תגידי מה שאלתך, תגידי מה בקשתך, תגידי מה שאלתך והנתן לך. שאלתי ובקשתי, מצאתי חן בניך מנקים, רושת לי נשר ביתך, המתג את כל פורותיך. כי איך אחר אוכל וראיתי, ברעה אשר אמצא את עמי, ואיך אחר אוכל וראיתי באובדן מולדתי. הנה מצר קרדיה, ענני במחר, יענני במחר, ענני במחר, מן המצר קרדיה, ענני במחר, יענני במחר, ענני במחר, באתי לפניך עם כל חסרונותיי, באתי לפניך למרות כל פחדיי, וכאשר עבדתי, עבדתי. תגידי מה שאלתך, תגידי מה בקשתך, תגידי מה שאלתך והנתן לך. שאלתי ובקשתי, מצאתי חבר לחמתי, נושאתי נשמיתך, אמתק את כל תבורותיך.
איכך אוכל וראיתי ברעה אשר אמצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. בני לנדאו שר והלחין בהשעת מגילת אסתר. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה במיוחד, ואחריה נדבר על צהל ועל מפקדיו הזוטרים והבכירים.
עכשיו איתכם התעוררות תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד
איתי. 7:41 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. ועכשיו לסיפור החשוב שצריך לדבר עליו, גם אם אתם לא בדיוק מתעניינים בשיבוצים בצבא ולי מי יהיה המפקד ומי יהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, זה חשוב, חשוב מאוד מאוד, הסיפור של המזעזע של ברק חירם. ויש פה בעלי אינטרסים שרוצים שנדבר עכשיו על גיוס בחורי ישיבות, אבל לא, צריך לדבר על מי שנמצא, מי שכבר בצבא ומי מנהל את הצבא, לא מנהל, מי מפקד, מי מחליט מה יהיה בו, איך התנהלו הכוחות, מה הם יעשו. וזה הסיפור של ברק חירם, פרופסור אשר כהן כותב הבוקר מאמר בישראל היום שהכותרת שלו היא ברק חירם כמשל. הוא פותח באמירה המפורסמת של דוד בן גוריון, תדע כל אם עברייה כי הפקידה את גורל בניה בידי מפקדים הראויים לכך. הוא כותב, גילוי נאות, שמחתי לגלות שבני צנחן במילואים שסיים לא מזמן 4.5 חודשי מילואים, הוא לוחם באוגדה שעליה פיקד תת אלוף ברק חירם, שם שלא הכרתי עד המלחמה. השבוע התפרסמה ועוררה סערה ציבורית ההערה הפיקודית שקיבל חירם על פעולה מבצעית שנעשתה שלא על פי הנהלים. אל תשאלו, ללא המתנה לאישור רשמי, הוא פקד לפוצץ את בניין האוניברסיטה, אוניברסיטה במרכאות, כן, בדומה לאלפי פיצוצים אחרים שכבר בוצעו במלחמה. בדומה למוסדות דומים אחרים ברצועת המוות והחורבן, המבנה היה יותר מסתם חשוד כמוקד טרור עם מחבלים ואמצעי לחימה. המפקדים בשטח העידו על כך באופן חד משמעי וברור. בפיצוץ המבנה חירם ושאר המפקדים הפחיתו את הסיכון לחיי חייליהם. בתוך כך גם למדנו כי ייתכן שתפיסת 6 באוקטובר, לפני המלחמה, חיה ובועטת. מסתבר, או תפיסות 6 באוקטובר, לפני המלחמה, חיות ובועטות. מתברר שתת אלוף, שהוא מפקד אוגדה לוחמת, אמור לקבל אישור על פיצוץ מבנה. ויש לדייק, לא לתאם מבצעית עם כוחות אחרים באזור, זה בוודאי חייב לעשות מבחינה מבצעית, מקצועית, אלא לקבל אישור מלמעלה. והאישור הזה, ככל הנראה, לא קשור להיבטים המבצעיים של הפעולה, אלא להיבטים המדיניים, הפוליטיים. סיפרו לנו שזה היה בדיוק על רקע הדיונים בהג. אחרי זה יספרו לנו שהדיווחים שאנחנו שומעים פה ושם מלוחמים על מגבלות כאלו ואחרות, שחלקן מעלות את סיכון הפגיעה בחיילים, לא מדויקים כביכול. אבל ראינו, כן? אנחנו רואים את הסיפור של ברק חירם שוב כמשל. העובדה שמדובר בברק חירם מעוררת חשד. הרי במהלך 5 חודשי לחימה התבצעו בוודאי עשרות אלפי פעולות מבצעיות מהרמות הבסיסיות של צוותים ופלוגות דרך הגדודים וצוותי הקרב החטיבתיים ועד לרמת האוגדה. מדובר במלחמה, בקרבות תחת אש ומעל הכל מדובר במלחמה ייחודית שכבר נאמר רבות כי תלמד בכל צבאות העולם. זו מלחמה סבוכה ומורכבת שמתנהלת בה בעת בשטח בנוי, בשטח הרוס וזה לא אותו דבר, וגם במנהרות תת-קרקעיות. וכל זאת תוך כדי הפעלת אש מהאוויר. מותר להניח שפה ושם מבין עשרות אלפי הפעולות בוודאי היו אי אלו חריגות מנהלים, ולא בכל פעם המפקד בשטח המתין לאישור כזה או אחר. והנה, היה חשוב לצהל שהציבור ידע על ההערה הפיקודית שניתנה דווקא לברק חירם. וזה חשוד, כי ברק חירם כאילו במקרה הגיע בעבר לדיון תקשורתי אחר, בעקבות ניסיון בוטה להטיל עליו אשמה על רקע פקודה מבצעית בבארי ביום הכאוס הראשון למלחמה. הכל תוך כדי מלחמה, כן, ממש היום של שמחת תורה, של 7 באוקטובר. וכל זה מגיע במקביל לדיונים ואף להתחלת שיבוצים חדשים בצהל, כולל כמובן שיבוץ אפשרי כזה או אחר של ברק חירם. אחרי החששות שהוא חלק מדיוני השיבוצים, אחד החששות, הוא כותב פרופסור אשר כהן, שחלק מדיוני השיבוצים יהפכו לדיוני שיבוטים, כלומר למינויים של אנשים הדומים להם, אלה שבאו מאותו רקע וכיוצא באלה. אלה כמובן לא מהדברים שמתבצעים באופן רשמי, הם אף מוכחשים, הדיונים הם כביכול ענייניים ולכאורה בוחנים ניטרלית אך ורק היבטים מקצועיים. אבל איכשהו יצא שבמתכ"ל יש גישה שלטת, דווקא כשנדרשים גיוון וחשיפה לגישות שונות כחלק משיפור ההחלטות הביטחוניות. ותראו את הרוב המכריע של הלשעברים הבכירים כיום, חלקם בקצה הקיצוני של אותו מחנה פוליטי. חלק מהפרשנים הצבאיים כבר הזכירו כמה שמות של מפקדים התקפיים שנבלמו במעלה הדרגות והתפקידים. לא שם אחד, כמה שמות. נותר להמתין ולראות אם תת אלוף ברק חירם, ההתקפי, זה שבדיוק נדרש לגוון את הגישות, לפחות במתכל העתידי, אכן יגיע לאותו פורום מתכל, או שבולמים אותו עכשיו. צהל כזכור אמור להיות כפוף לדרג האזרחי, ניהול המלחמה חשוב ומחייב את מלוא תשומת הלב, אולם נבחרי הציבור חייבים לתת את הדעת ולהבטיח שבצהל יהיו שיבוצים ולא שיבוטים. אתם מבינים את הסיפור? יש קצין תקפי, מתנחל לא עלינו מהיישוב תקוע, שקיבל החלטה, תת-אלוף, כן, לא איזה חייל או איזה קצין זוטר, ועכשיו, למיטב ידיעתי, לפחות זה מה שהתפרסם, אולי הרבה קיבלו הערות פיקודיות, אבל צהל הוציא את הסיפור היחיד הזה, אני חושב כדי שנבין את רוח צהל, כדי שהמפקדים בשטח יבינו את זה, אולי כדי בסיפור הזה של השיבוצים, כדי שברק חירם שנבין למה לא כדאי לקדם אותו. וזה כל הסיפור, זה הקונספציה שלפני, של המלחמות הקודמות, של השלום הקודם, של אוסלו, של ההתנתקות, של הקצינים האלה שהיום אנחנו רואים אותם באולפנים ושומעים את דעותיהם ומבינים שמדינת ישראל קיימת בנס אולי יותר ממה שחשבנו. אם אלה האנשים שמנהלים, שמפקדים, שמנווטים את הצבא, שמקבלים את ההחלטות, אלה תפיסות העולם שלהם, ובכל זאת, למרות הכל, אנחנו בדרך כלל מנצחים, ומדינת ישראל קמה, ומתקיימת, ותמשיך להתקיים למרות המפקדים הבכירים האלה והרוח שלהם. והדבר הזה עכשיו צריך להשתנות. כלומר, מדברים על החרדים ועל גיוס חרדים, זה מה שעכשיו יושיע את הצבא. אני לא נכנס כרגע לסוגיה, אני לא נכנס. אבל קודם כל שיהיה פה צבא שנלחם, שהוא התקפי, ושלא מי שמפקד עליו מלמעלה, זה אנשים שהתפיסה שלהם היא בכלל שצריך בכלל פתרון שתי המדינות עכשיו, הכיבוש משחית, לא יודע, כל הפרשנים האלה שאנחנו האלופים לשעבר, שהביאו אותנו עד הלום, ואנחנו היום רואים אותם גם כפרשנים שאומרים לנו מה לעשות בעתיד עם עזה ובכלל עם המזרח התיכון. טוב מוטי, כמה זמן יש לנו? כי רציתי להספיק שיר שמעביר את המסר. או, השיר החדש, 3 דקות זה מספיק בשביל שמילי הונגר, והשיר שאומר מתוך התפילה, שלפני התפילה, מה אנו, מה חיינו, מה חסדינו, מה צדקותינו, הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו. תקשיבו לשיר החדש, והמקסים הזה, העיבוד הוא של משה לאופר.
מחייני, מחסדייני, מה צדקוי סייני, מה ישיו סייני, מה כוי חייני, מה כוי חייני, מה גבירו סייני, מוני. מחייני, מחסדייני, מה צדקוי סייני, מה ישיו סייני, מה כוי חייני, מה כוי חייני, מה גבירו סייני. מנוי בדפונך הוא השם אלויקייני ואלויקאי אבוי סייני אלוי כל הגיבוירים כאי לפונך הוא בישי ישיים כאילוי הוי מנוי בדפונך הוא השם אלויקייני ואלויקאי אבוי סייני אלוי כל הגיבוירים כאי לפונך הוא בישי השיים כלוי הוי והחכומים גבלי מדו נבוינים כבלי הסקל כי רואים מסיים טועי ומי חייהם הבל 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 לפונכו והחכומים גבלי מדו נבוינים כבלי הסקל רואי מסיים טועי ומי חיים הבל 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 לפונכו
חיי מי מחסדי מי מה גביר עושי נעי מה אישי עושי נעי מה כוי חי נעי מה כוי חי נעי מה גביר עושי נעי מה נוי מה לבונך הוא השם אלוי כוי נעי ואלוי כאי אבוי סי נעי אלוי כל הגיבוי רמקה אין לבונך הוא
שמילי אונגר ביחד עם פינקי ובר שהלחין את השיר חותם לנו את התעוררות לבוקר זה מוטי קופפר היה הטכנאי כאן ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות בוקר טוב